גיקונומי, הבוקר של השבעה במאי, בדרך כלל אני מקליט את הפרקים האלה מוקדם לפני שאני מתחיל תרם עבודה ומעלה אותם רק בלילה אחרי שסיימתי הכל ואני מתיישב לחבר את הכל לפרק. הפעם אני אחרוג מנהגי ואקליט ואקליט את הפתיח הזה ואעלה את הפרק תכף ומיד כי הנושא הוא נושא אקטואלי ואני לא יודע, אני מרגיש שזה מחובתי. יובל הרן הגיע הפעם לספר על החיים שלו בשבעה חודשים האחרונים. יובל הוא בן קיבוץ בערי, וממש במקרה, בבוקר של אותה שבת ארורה, הוא לא היה בקיבוץ. הוא נסע עם בת זוגו לפסטיבל, אז זה במקרה לא היה הנובה, אלא פסטיבל אחר במקום אחר, וכך יצא שחייו ניצלו, אבל כל כך הרבה מהאנשים שהוא מכיר ואוהב חוו גורל אחר לגמרי. אביו נרצח, אמו שהייתה בגיקונומי לפני מספר שנים, שושן הרן, אישה מדהימה שעזרה למאות אלפי אנשים ברחבי העולם, בעיקר באפריקה, לחיות חיים טובים יותר, נחטפה. איתה נחטפו עוד אנשים עם בני משפחתו, כל כך הרבה אנשים אחרים נרצחו. יש שם איזשהו סיפור על הסבתא שלא דמיינתי בכלל מציאות כזו, ועל הגבורה המטורפת, הבלתי נתפסת של האנשים הראשונים שהגיעו לברי. הקלטתי פרק עם אריה לודר, שסיפר על היום קרבות הזה מברי, אבל יש אנשים שלא יזכו לספר את הסיפור הזה. אומרים, איפה הצבא היה, ו יש אנשים שהגיעו לשם מהר. ברור שלא לא מספיק מהם, ברור שהיו פשלות, איומות ונוראיות, אבל יש אנשים שהגיעו לשם מהר, יחסית. הכל יחסי. אנחנו עדיין לא גרים מדינה כל כך בצפונת. אז הוא קצת סיפר על האנשים האלה שהצילו את סבתא שלו. אני מניח שתראו שמות של חלק מהאנשים האלה ברולר שמות האינסופי הזה של יום הזיכרון, שהתווספו אליו עוד כל כך הרבה שמות בחצי שנה האחרונה. וזהו, אבל זה לא הסיפור שלהם. אני לא יודע אם אי פעם נשמע את הסיפור שלהם. הסיפור פה הוא על המשפחה של יובל, ועל החטופים, ועל החלטות בלתי אפשריות שהמדינה הזאת צריכה לעשות. כי פשוט להישאר במקום, ההתמכרות הזו של להישאר במקום ולא לקחת החלטות, מה שהיה בלתי נסבל בשנים עברו, הפך להיות בלתי אפשרי היום. צריך לקחת החלטות, ויש פה חיי אדם שלאט לאט נגמרים, וזה היה הסיפור של חלק מהאנשים האלה. ולפני שנגיע לסיפור הזה, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, שזה נושא שקשור לפרק. כי לא כולם נהרגו או נשארו בעזה. הרבה מאוד אנשים לחמו וחזרו. ורובנו מכירים אנשים כאלה, חלקם קרובים אלינו, שהיו עכשיו במילואים תקופה ארוכה, באינטנסיביות מטורפת, בסכנת חיים גדולה, והם נדרשים לחזור לשגרה, לאסוף את הילדים, לקחת לחוגים, להתמודד עם הזוגיות השבועה, עם המעסיק שלא בטוח באמת אמפתי מספיק, לשגרה, שהיא גם ככה לא הכי קלה, אבל כשאתה חוזר אחרי מילואים זה פי כמה יותר קשה. ויש ציפייה. שיהיה בסדר, שכל הזמן הזה שלא היית פשוט תוכל לחזור לשגרה הזו, אבל זה לא קל. אז איך מתמודדים עם הפער בין מה שציפינו למה שקורה בפועל במפגש עם האזרחות? איך עוזרים להרגיש ביחד, לדבר, כשכל מה שמרגישים זה מרחק, בלבול ועצבים? אז אם אתם או אתן מרגישים ככה, תדעו שאתם לא לבד. יש פרויקט בשם אפטר, מבית עמותת אלם קלאב, שנוצר כדי לצמצם את הקשיים בחזרה של מילואימניקים, מילואימניקיות שחזרו לבית, למשפחה ולעבודה, דרך הנגשת נקודות מבט שונות, ידע מעשי וחיבור לאנשים שחווים דברים דומים. בדף הפרויקט תוכלו למצוא סרטים שמסבירים את נקודות המבט השונות בהשתתפות של מילואים ניקים, בנות זוג והורים. תוכלו למצוא מדריכים להורדה עם טיפים פרקטיים לבני המשפחה ולמעסיקים. וזהו, חשוב להגיד שלפי המחקר, סדר גודל של 85% ממי שנלחם יחזור להרגיש טוב יותר עם הזמן, ובאופן טבעי, אני מן הסתם מכיר אנשים כאלה, גם אתם, אבל 15% צפויים לפתח פציעת מוח כרונית. אני גם מכיר אנשים כאלה, אני מניח שגם אתם. בואו ננסה יחד, לצמצם את הסיכויים של המילואים ניקים, המילואים ניקיות שלנו לפתח את הפוסט טראומה הזו. כנסו ללינק שאני אשאיר לכם, תראו מה אפשר לעשות, איך עושים וכו. ומקווה שיהיה הכי טוב שאפשר. ועכשיו, לפרק. איקונומי, השבעה במאי, והבוקר יש את הזכות הגדולה לארח את יובל הרן, שעד לפני 7 חודשים היה עוד בן אדם רגיל במדינת ישראל, ומה לעשות שרצה הגורל והפך אותך לבן אדם בכותרות?
לצערי כן, לצערי כל המסע הזה שאנחנו עוברים עכשיו לא בחרנו בו והיינו מוותרים עליו ברגע, אבל זה גם במקומות האלה שאתה פתאום מבין שאין לך ברירה.
כמה מהר אתה מבין מה קורה?
בשמיני לאוקטובר בבוקר אני הגעתי לאחותי הקטנה בבאר שבע ופשוט הבנו שאנחנו חייבים לעשות הכל, שאין לנו ברירה. בשביעי לאוקטובר בעצם ב6:30 כבר מתחילים להבין שמשהו גדול קורה.
איפה אתה באותו נקודה?
אני בשיטים, לא רחוק מאלת, פסטיבל שחברים ארגנו. עוברת שישי בלילה כהחלום הכי גדול שיכול, מלא אנשים שאני אוהב, מוזיקה, ריקודים. ו6:30 בבוקר קם להודעות שמשהו קורה בעוטף, עוד אף אחד לא יודע כלום.
מי שלחת הודעה בקבוצה של המשפחה?
התקשרתי לאמא.
לא, למה אתה, מה מקפיץ אותך? אתה רואה חדשות פשוט?
לא, את האמת שמה שהעיר אותי בהתחלה זה ילד שבכה באוהל לידינו, ואז אני מתעורר, אומר טוב, יאללה, התעוררתי, שמש בחוץ, הכל טוב, הולך לשתות קפה. מישהו לידי, עם הטלפון שלו, אני בכלל הטלפון שלי הזרוק באוהל, מישהו לידי אומר לי, תשמע, יש משהו בעוטף. לוקח את הטלפון שלו, רגע מסתכל. אומר, אתה יודע, כבר רגילים, קסאמים, צבע אדום, נתקשר לאמא, נראה שהכל בסדר, ונמשיך בחיינו.
משהו שאתה יודע, כל בן אדם שגר בעוטף, או מאזין את ג'ימבו ג'יי, מכיר בתור מציאות יומיומית כמעט. לא יומיומית, אתה יודע, בתקופה הזאת, אבל...
לא יומיומית,
פעם אבל... פעם בכמה שבועות חודשים לכל הפחות.
בדיוק. אנחנו כל השנים האחרונות, זה, אתה יודע, יש קסאמים, נכנסים לממד, סופרים עד 10, וממשיכים בחיינו. תמיד מתקשר לאמא.
ו?
והפעם מתקשר לאמא. בהתחלה גם זה היה יונלי, לוחשת. אומרת כולם בממד, הכל בסדר, אבל אני חייבת לנתק. אמרתי, סבבה. אני אתקשר עוד איזה שעה, נראה שהכל סבבה. חזרתי לקפה שלי. רבע שעה אחרי זה, מתחילים לשמוע שיש חדירה. כאילו אני כבר עם הטלפון שלי, רואה בקבוצות של הקיבוץ את ההודעה אולי הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. חבר כותב, מחבלים מחוץ לבית שלי. עדיין לא מבין את גודל האירוע, אבל ישר שולח הודעה להורים. בנקודה הזאת כבר מקבל הודעה חזרה, אנחנו בממד, יש יריות בחוץ, שומעים ערבית. אני ברגע הזה נשבר לגמרי. בערך 10 דקות אחרי זה, אומר לעצמי, טוב, בוא נראה מה קורה, אני לא יכול עכשיו לבכות ולהישבר, ויש לנו קבוצה בקיבוץ של כל ההודעות, ואז מתחיל התופת. פשוט הכל, הכל, הכל בלייב. כאילו ברמה של חברים כותבים ששורפים אותם. וממשיך להתכתב עם ההורים, ממשיך לשלוח הודעות לאמא ואבא כל איזה 10 דקות, יודע שאחותי הגדולה עדי ובעלת טל והילדים הקטנים שלהם עם ההורים, אחרי רק איזה...
אתה מתכתב עם המשפחה בתמה הזה?
אני מתכתב עם אמא ואבא, הבנו שאי אפשר להתקשר כי הם פשוט מתחבים כולם בממד ומחבלים בחוץ, ואתה לא רוצה בטעות ששיחה שלך...
תדליק אותם.
מתישהו אחרי איזה שעתיים הבנו שגם דודה שלי ובת דודה שלי שמה, בהתחלה בכלל לא ידענו את זה.
מה זה שם, בקיבוץ?
בקיבוץ עם ההורים בממד. בעצם שהם 8 אנשים בחדר, שאתה יודע, אנחנו יושבים בחדר קטן בערך בגודל הזה. זה הממד של ההורים. עוד לא הבנו ממש מה קורה, כי אני חושב שהם פשוט לא רצו גם להלחיץ אותנו. אז הם סיפרו כל הזמן שהכל בסדר, ושהם בממד, והם מחכים שיצילו אותם. וב-10:30 בעצם קיבלנו את ההודעה האחרונה. זה גם ההודעה האחרונה מאבא שאני אי פעם יקבל, שהוא פשוט כתב, יובי, אנחנו בצרות גדולות, אנחנו אוהבים אתכם, מקווה שנצא מזה. ומפה אתה בעצם מבין ש... אין, איתם איבדנו קשר. עכשיו, אני, הראש שלי הוא תמיד אופטימי. אני אמרתי פשוט, אין להם קליטה, הם בממד, אין להם אינטרנט, אין להם חשמל, אבל הם בממד. עד ראשון אחרי צהריים, אני הייתי בטוח שכל המשפחה פשוט בממד, מחכה שיצילו אותה.
עד ראשון אחר הצהריים?
עד ראשון אחר הצהריים. בעצם כל התקופה הזאת, ביום הזה, בקיבוץ ממשיכים לשלוח מלא הודעות, בסביבות, אני חושב, 9 כבר כתבו ששכונת הזיתים, זה השכונה של ההורים שלי, כתבו ששכונת הזיתים נכבשה לגמרי, ואין קשר עם אף אחד. אז בראש שלי אני אומר, בסדר, אנשים בממד, שלחתי הודעות לשכנים, שלחתי הודעות לחברים מהשכונה, כולם V1. אתה אומר, אוקיי, זה סימן טוב, אין תקשורת בשכונה. בשער הקיבוץ ממשיכים כל התופת המזעזעת ש... אפשר לדמיין, כל הלילה אני מתקשר, 4:00, אני עוד מתקשר לאנשים בשטח, מחכה שיגיעו חיילים לבית של ההורים, מחכה שיגידו לי מה קורה, מחכה שנדע משהו. כי בעצם גם אין לנו מושג, כולם בקיבוץ בתוך הממדים שלהם, אף אחד לא יודע כלום. אני רק שולח לאנשים, מישהו יודע משהו על המשפחה, שמעתם משהו, כלום. בעצם רק בראשון אחרי צהריים, זה פעם ראשונה שמישהו הצליח להגיע לבית של ההורים, ולהגיד לנו שהממד ריק, ולהגיד לנו שאין דם ואין גופות, ופשוט הבית ריק.
מי זה המישהו הזה?
מישהו מהקיבוץ שהיה עם כוחות בשטח והסתובבו. מישהו ש... אתה יודע, פשוט זה אפילו לא היה משנה באותו רגע, אני לא בטוח שאני זוכר בדיוק מי מהם זה היה. כי הראש שלי כבר התחיל לעבוד. בראשון בבוקר קיבלנו בעצם את הדבר היחיד משמח מאותו יום שאת סבתא שלי הצליחו להציל.
מתי אתה מדבר איתה?
עם סבתא בראשון בבוקר. הבאנו אותה לבר שבע. בעצם פינו אותה לתחנת רכבת בנתיבות. שסבתא עברה לקיבוץ לפני 3 שנים. סבתא היא אמא של אבא, הם בעצם כל החיים שלה הייתה בעומר. והבנו שמתחילים לפנות את הקיבוץ לים המלח, אבל סבתא לא רצתה. היא הייתה בתחנת רכבת בנתיבות, היו חסימות משטרתיות, לא נתנו להגיע, אבל איכשהו הצלחנו שמישהו יגיע ויביא אותה לאחותי הקטנה בבאר שבע. היא כמובן הייתה בשוק טוטלי, ואנחנו עוד היינו בטלפונים משוגעים בכלל לנסות להבין מה קורה בקיבוץ. עד שני עוד נלחמו בשכונה של ההורים.
כן, מי שרוצה, יש את הפרק עם אריאל לודר, שהיה בקרבות בבארי ביומיים האלה, יכול לקבל את הזווית של החייל הפשוט, שנלחם שם, מהזווית שלו.
כן, זה גם באמת הסיפור שאני פחות מכיר, את כל הלחימה ואת כל מה שקרה בקיבוץ, שמעתי דברים, אבל גם לא הייתי שם, וגם בעצם מהרגע שהבנו שהממד ריק, אתה קורא לך משהו נורא מוזר, שפתאום אתה נורא נורא מקווה שחטפו את המשפחה שלך. כי בראשון אחרי צהריים גם התחלנו להבין מה קרה בקיבוץ. כל מי שלא הרים טלפון עד הנקודה הזאת, הוא או נרצח או נחטף.
שאנחנו מדברים על אחוז כביר מהקיבוץ.
על אחוז מאוד גדול. בעצם בבארי נרצחו מעל 100 אנשים מהקיבוץ, נחטפו 31, עדיין יש 11 חטופים של בארי שנמצאים שמה. באותו יום גם חבר של אבא אמר שהוא התקשר לאבא מאות פעמים, מתישהו ענה לטלפון מישהו בערבית. אז גם היינו בטוחים. אבא היה מוגדר חטוף 1.5 שבוע. וגם דוד שלי ודודה שלי היו מוגדרים כחטופים. דוד שלי באותו יום של אבא בעצם זיהו את שניהם, ודודה שלי, אחות של אמא, לקח 2.5 שבועות. בעצם היה 3 שבעות במקביל.
אחד אחרי השני.
את אבא ודוד שלי זה בעצם היה די במקביל.
איך הייתה הבשורה? זאת אומרת, איך אמרו לכם? מי אמר לכם? מה אתם יודעים?
לא הרבה. לא הרבה. בעצם 1.5 שבועות אחרי זה, ישבנו בלילה כבר בטוחים שכולם חטופים, פוסטרים של אבא בכל מקום. ומתישהו פשוט בת זוג שלי מקבל את טלפון, כי גם ביקשנו, אני ואחותי הקטנה ביקשנו שהבשורות הרעות לא יגיעו ישירות אלינו, כי זה פשוט היה יותר מדי. ובאה קצינה לבית הרנדומלי שהיינו בו בהרצליה, וסיפרה לנו. זה היה אולי הרגע הכי קשה, כי גם על דוד שלי הודיעו בבוקר, שבעצם הגיעו קצינים לבני דודים שלי.
באותו יום שזה, אנחנו מדברים פה על ה-15 באוקטובר.
אנחנו מדברים פה, כן, משהו כזה. משהו אזור ה-15 לאוקטובר, אני לא זוכר בדיוק.
5-6 ימים שאתה כמו זומבי, לא מבין בכלל מי נגד מי, מה הולך.
לא, 5-6 ימים שאני ואחותי מהשמיני באוקטובר, בעצם מבינים שאנחנו פותחים חמל. כי אף גורם רשמי לא מדבר איתנו, אף אחד בקיבוץ, כולם בטראומה, לא מבינים מה קורה עדיין, לא יודעים כלום. ואנחנו, המשפחה שלנו פשוט נעלמה.
מה סבתא אומרת?
סבתא מספר את הסיפור שלה, סבתא בעצם הייתה בבית, היא לא הבינה מה קורה.
היא לא הייתה אחת מהשמונה אנשים
לא, סבתא הייתה בבית שלה, בעצם המשפחה היה לנו, אני גר בבארי, אני גר ממש ליד סבתא, היא שכנה שלי, יש את הבית של ההורים, ויש את הבית של דודה ודוד שלי מהקיבוץ. סבתא בעצם, מתישהו בשביל אוקטובר בבוקר, היא אומרת סביבות 11, היא החליטה שהיא מנסה להגיע לאבא שלי.
הבן שלו.
כן. והיא מתחילה לצאת מהבית, במקרה איך שהיא יצאה מהדלת של הבית, היו שני חיילים מחוץ לבית שלה.
11 בבוקר? זאת אומרת, שני חיילים...
אני לא, עד היום אנחנו לא יודעים מי. אין לנו מושג. ניסינו לברר עם כולם, ניסינו לברר עם שכנים, ניסינו לברר עם אנשים שהיו בבארי.
כן, החלק העצוב הוא שאולי גם השני חבר'ה האלה לא איתנו. מהיכרותי עם היחידה הלוחמת שם,
ממש,
הרבה מהם נהרגו, ואתה יודע, גם ההורים שלהם לא יודעים.
זה בדיוק העניין, שעד היום אנחנו לא יודעים כלום. שאלת אותי מה אנחנו יודעים על אבא, לצורך העניין. עד היום אנחנו יודעים שהמשפחה הוצאה מהממד, אבא היה בחיים. זה הדבר האחרון שאנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים מה קרה לו. וזה גם העניין עם סבתא. סבתא אומרת שיצאתי, היו שני חבר'ה בחוץ. הם ראו אותי, אתה יודע, זקנה... מתפקדת לגמרי, אבל מישהי קשישה מהקיבוץ, יוצאת מהבית שלה, היא אומרת, הם פשוט תפצו אותה, הרימו אותה, שמו אותה בממד שלה, וסגרו לה את הדלת. עכשיו, אני ואחותי גם, עד שבעצם גילינו בראשון בבוקר שסבתא בחיים, על סבתא הכי פחדתי. אמרתי, כל המשפחה בבית של ההורים, בממד.
לא, זה לא מעומר שאתה, אתה יודע, מדי פעם שומע זקות ולא עושה איתם כלום.
כן, אבל אני גם, סבתא היא, אתה יודע, מהדור הוותיק של ישראל, היא שומעת הזקה, זה לא, אני בסדר, אני מה אכפת לי.
לא, זה גם, אתה יודע, נולדתי באזור הזה, זה לא היה ביג דיל, צריך להגיד את האמת. אני אהיה טיפש ואני אגיד שזה לא היה ביג דיל, ובאמת זלזלנו בזה באזורים האלו.
אני בתור נער,
הרבה מאיתנו, אני לא יודע על כולם.
אז אני בתור נער זלזלתי בזה לגמרי. אני בתור...
אתה גדלת במקום הרבה יותר קרוב לעזה ממני.
אבל גם באמת אתה יודע שהיינו נערים והיה קסמים, היינו אומרים וואי בוא נלך לראות את השיגור. בתור מבוגר לא זלזלתי בזה. לא נכנסתי כל פעם לפאניקה, היה אזעקה, הולכים לממד וממשיכים.
שמע, אני מתבייש להגיד ואני אגיד את זה בשלב הזה שכמה חודשים לפני היה אירועים בצפון. ובאותו יום עשיתי קמפינג עם משפחה באוהל על הגבול. כשאני אומר על הגבול... על הגבול, אוקיי? על הגבול. ואשתי מהירה אותי, 2:00 בבוקר, אומרת, תקשיב, יש בלגן. אמרתי, תהיה בסדר, תחזרי ראשון. כאילו, אתה יודע, תחת דרוויניזם וטמטום מוחלט, לא לדאוג למשפחה שלך, זה מה שאני עשיתי, כי הייתי בכזו שעננות, אני לא יכול, תמיד שאני אומר, שאני מאשים אחרים, אני אומר, אני עצמי, כמה חודשים לפני שזה קרה, בסיטואציה מאוד דומה בגבול הצפון, הייתי בשעננות מוחלטת על הדבר הזה.
אני חושב שזה לא רק שעננות, זה גם זה שהתרגלנו. אני חושב שהדבר אולי הכי מהותי שאיבדתי בעצמי, אני לא מדבר על המשפחה ומבחוץ, אבל על האמונה הפנימית, שאיבדתי את הנאיביות שיהיה בסדר. תמיד, 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 היה לי איזושהי נאיביות שהולך להיות בסדר. שאנחנו מוגנים ואנחנו בטוחים ואנחנו יודעים להתנהל ויש קסאמים, אז זה לא באמת משנה. אתה יודע, ברמה שאני הייתי מדריך בברי, בחינוך הלא פורמלי. ופתאום אתה יודע, יש הזקה ואתה אחראי על 30 ילדים. אז ישר, רוצו לממד, רוצו זה, אבל נכנסים לממד, יאללה, בדיחות, ממשיכים הלאה. זה לא היה משהו שבכלל חשבנו שאתה יודע, מה שקרה בשביעי באוקטובר בכלל, תשאל אותי בשישי באוקטובר מה הסיוט הכי מפחיד לך שיכול לקרות בבארי, הייתי אומר לך אולי חדירה של 2-3 מחבלים שאפילו לא יגיעו לגדר. שיתפסו אותם בשטח בחוץ.
למרות שאני מניח שכתושב בארי אתה יודע שב-2014, אתה יודע, היה כביכול מנהרה שהגיע עד לבארי.
נכון, אבל זה בדיוק...
חדר האוכל.
זה בדיוק העניין.
ליד חדר האוכל, מה זה משנה איפה בדיוק, אבל זה היה, אתה יודע, התרחיש הזה היה אמור לקרות כל כך הרבה פעמים בעבר, והיה בסדר במקרה יסתדר. זה הכל.
אבל התרחיש הזה שאתה מדבר על המנהרות... זה בדיוק התרחיש שאתה אומר, אוקיי, ייצאו כמה מחבלים מהמנהרה, מלא חיילים באזור ישר יגיעו, וזהו.
אתה יודע, אפילו לא מלא, אני רק חושב על השני חבר'ה האלה שרואים את סבתא, והם באו, הם קפצו כי הם כל כך מיומנים, הם אומרים, טוב, יהיה מולנו 3-4 מחבלים, עוד יום שבו נהרוג את האנשים הרעים, נציל את האנשים הטובים ויהיה בסדר, ואז הם מגיעים לשם על הבוקר,
ממש, זה בדיוק העניין שגם אנחנו, אתה יודע, בהתחלה שמענו שיש מחבלים בקיבוץ. זה בדיוק הנאיביות שעוד הייתה לי בשמיני לאוקטובר, שעד ראשון אחרי צהריים אני בטוח שכל השכונה של ההורים שלי בממד שלהם מחכים שיצילו אותם. לא עלה בדעתי התרחיש הזה שהם מחכים שיצילו אותם ואף אחד לא בא. פשוט אף אחד לא בא. היום אני גם יכול להגיד לך שאנחנו ברי המזל. כי את המשפחה שלי חטפו, את אבא רצחו ואת ארי ולילך רצחו, אבל את אמא ועדי וטל והילדים ואת דודה שלי ובת דודה חטפו, כל שאר השכונה של ההורים נרצחו. איתי סבירסקי נלקח מהבית הצמוד, אורית סבירסקי היא השכנה הצמודה של ההורים שלי, הוא נחטף לצערנו, אנחנו מכירים את הסיפור שהוא נרצח בשבי. אבל את אמא שלו רצחו בבית, ואת כל שאר השכונה של ההורים שלי פשוט רצחו.
נמנעת מהסנף?
כן, אני לא מסוגל לראות את זה. עד היום, סרטונים של חטופים שמשחררים, אני לא מסוגל לראות את זה. כי גם אני עדיין מחזיק באמונה שיהיה סוף טוב. כי אנחנו לא יודעים כלום על טל. אנחנו יודעים איך טל נלקח, שהוא נלקח בחיים. בעצם...
טל
שואם, הגיסי. בעצם אני אולי גם רגע יגיד את הסיפור המשפחתי, ששבעה מבני המשפחה נחטפו, שזאת אמא שלי שושן, אחותי עדי, שהיא אשתו של טל, עם הילדים שלהם, נווה שהוא בן 8, ויולה שהייתה בת 3 והיום היא בת 4. בנס ענק את היום הולדת שלה חגגנו פה. ודודה שלי שרון ובדודה שלי נועם בת ה-12, כולם נחטפו. לשמחתנו ובנס ענק, 6 מהם חזרו בעסקה הראשונה, אחרי 50 יום בעזה, וטל עדיין שמה, והיום אנחנו כבר ביום ה-214. זה לא יאמן עברה חצי שנה מאז שהילדים של טל חזרו והוא עדיין בעזה. וזה פשוט לא נתפס. טל, הוא לא נלקח איתם, בעצם את כל הנשים והילדים חטפו, וטל, חבר שגדל איתי והיה איתי בכיתה בבארי, כל החיים בעצם, זה אלון גת, שהוא נחטף יחד עם אשתו והילדה בת השלוש שלהם.
אני אפילו אגיד לך שזה קרובי משפחה רחוקים שלי.
וואלה.
כן, משפחת גת, בדיוק ישבתי עם דרך אשתו של אחי, אז קרוב משפחה שלהם בדיוק סיפר לי, את הקרבה, לא קרבה משפחתית, אתה יודע, זה ישראל, זה מקום קטן, וזה אותה משפחת גת.
אבל זה בדיוק הקטע, זה כן קרבה משפחתית, זה גם מה שאנחנו כל הזמן אומרים, שזה היה יכול להיות כל אחד מאיתנו, וזה היה יכול להיות המשפחה של כל אחד מאיתנו, ואני יושב פה, במקרה, 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 כי חברה הזמינה אותי לפסטיבל. וממש, ממש התלבטנו, ואפילו ביום שישי חשבנו אני ובת זוג שלי לחזור לבארי. וזה שאני יושב פה היום, זה במקריות הגורל. אני היום, כנראה, הסיכוי שלא הייתי פה הוא מאוד מאוד גדול. והסיכוי שאתה יודע, אז אתה מכיר בטח את הסיפור של אלון וירדן.
לא, לא כל כך, אני ממש רק ביום שישי, ישבתי בארוחת שישי עם אותו קרוב משפחה שלהם, והוא אמר לי, אתה יודע שיש לי ככה וככה מבארי.
אז בעצם את אלון וירדן וגפן, ילדה בת שלוש, כן. חטפו אותם
לא, מהבית שלהם. לא, הכרתי אותם בתור עוד שמות מהקבוצה הזו, לא ידעתי על קשר שלו אליהם, קיצור, זה מה שאני אומר, זה לא...
כן, אז
זה לא קרבה אז... מספיק קרובה כדי שאני אכיר לסיפור מקרוב.
אז הסיפור שלהם זה שחטפו אותם, הם היו באוטו. רגע לפני שהאוטו יוצא מבארי, הם רואים מטל שמבילים אותו לאוטו, חי, בריא, לא פצוע, מכניסים אותו לבגז של האוטו, והאוטו מתחיל לנסוע לכיוון עזה. בערך 200 מטר, ויכול להיות שאני טיפה אתאה בסיפור מן הסתם, כי זה לא הסיפור שלי, אז יסלחו לי אנשים עם העובדות הגדולות. אני יודע, אז אני גם אספר את זה בגדול. בערך 200 מטר מהגבול הם רואים טנק, שכבר לא היה שלנו, אבל המחבלים שלקחו אותם נלחצים, עוצרים את האוטו. באותו הרגע ירדן לוקחת את גפן, היא ואלון קופצים מהאוטו ומתחילים לרוץ. פה אלון מספר את הסיפור מן הסתם הרבה יותר טוב, אז אני אספר אותו הכי...
יבש.
כן, הכי כללי, כי אני גם לא רוצה להגיד בטעות משהו שהוא לא נכון. אחרי כמה זמן בעצם ירדן נותנת לאלון את גפן, כי היא לא מסוגלת לרוץ מספיק מהר, והוא מצליח לברוח. תוך כדי שהורים עליו, אתה יודע, תדמיין את הסרטים ההוליוודים הכי קיצוניים, זה כנראה היה הרבה יותר גרוע. הוא מצליח להגיע לשדה, להסוות את עצמו עם גפן ולהסתתר, מחכה עד הלילה, בעצם אזור ה-12 שעות שאתה יודע, עוברים לידו מחבלים, והוא פשוט מתחבא עם ילדה בת שלוש.
כן, אתה יודע, העובדה שאנחנו מקליטים את זה יום אחרי יום השואה, ואנחנו רגילים הסיפורים האלה בשחור לבן, והנה אנחנו מקבלים אותם בצבע, זה...
ממש. ממש ככה. כל הסיפורים שיוצאים מבארי, זה שואה. זה פשוט הסיפורים האלה. ובעצם מאלון, אחרי שבלילה הוא הצליח לחבור בעצם, מה זה לחבור? להתחבא בלילה ולהגיע בדרך נס כלשהי לכוחותינו בשטח שהוציאו אותו, והוא בעצם זה שמספר לנו את הדבר היחיד שאנחנו יודעים על טל. שטל נלקח בחיים, בריא ושלם.
מה היה עם... זאת אומרת, הוא בתמיתן?
טל היה בתמיתן, אלון וגפן הצליחו להינצל, את ירדן חטפו חזרה.
אבל מה אנחנו דבר אחרון שיודעים על טל, שהוא בתמיתן?
שהוא בתמיתן.
ומה הנקודה הזאת אנחנו לא יודעים?
אנחנו לא יודעים כלום בעצם. עכשיו זה העניין.
האוטו עדיין... מצאו את האוטו באותה נקודה או שכבר...
לא, 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 לא. בעצם אחרי שהם אלון וגפן הילדה הצליחו לברוח, את ירדן חטפו חזרה, והכניסו אותה לאוטו, והיא וטל נלקחו לעזה. ירדן...
שטל בתעמיתן?
שטל בתעמיתן, והיא באוטו. היא שוחררה גם בעסקה הראשונה בדרך נס. אבל בעצם זה הידיעה האחרונה, אנחנו יודעים שטל נלקח בחיים. עכשיו אמרתי שאיבדתי את הנאיביות שהכל בסדר, אני עדיין באמת באמת מחזיק בתקווה ובאמונה שעוד לא התעררה, שיהיה סוף טוב, ואני אזכה לראות את טל עם הילדים שלו. וכל יום שעובר, ובטח בימים האלה, אתה יודע שאתמול בלילה פתאום אומרים לנו, חמאס קיבל את העסקה. ישראל עכשיו אומרת שהיא לא תקבל. עכשיו אתה אומר, זה אנשים, זה אזרחים שנלקחו מהבית שלהם. זה, אני חושב אולי האמונה הכי חזקה שכאזרחים אנחנו מחזיקים, זה אם משהו יקרה לנו, המדינה שלנו תציל אותנו. אתה יודע, זה, אני לא מדבר אפילו בעניין של חטיפות, אני מדבר בעניין שאת כל ישראלי בטיול שלו בחול, בן 20, פתאום קורה לו משהו, מרים טלפון למישהו במדינה, להורים שלו, ויעזרו לו.
בוא נתחיל בזה שבאמת נרגיש שיהיה אכפת.
ממש.
לפני שיעשו משהו, אם יש משהו אחד שאני שמתי אליו לב, היה הדלפה נוספת, כל הבוג'רס הזה שאנחנו חיים רק מהדלפות, במקום מהבנה מסודרת, מה מוצע, לא מוצע, מי אומר מה, פשוט פרוטוקולים, פשוט להבין את הסיטואציה, אבל כמובן שאין את זה, לפי מה שאנחנו חווים בשבעה החודשים האחרונים, אז יש שם איזושהי הדלפה של שר הביטחון, גלנט, שפונה לראש הממשלה, שוב כביכול, כי אני רואה את זה בתקשורת, אני מאמין את face value, אבל אם אני טועה, אז אני טועה, כן, אבל זה מה שכתוב, הוא אומר, כשר הביטחון וראש הממשלה של מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, יש לנו אחריות להחזיר את החבר'ה האלה, זה התפקיד שלנו. אז אני לא יודע מה ראש הממשלה ענה לו, כי זה לא מצוטט שם, ואני לא יודע למה גלנט אמר את זה רק עכשיו, אבל אתה יודע, זה המינימום. וזה בלט לי, כי קלטתי שלא, זה לא נאמר בצורה הזו.
ממש, וזה גם בדיוק העניין של, גם אנחנו כמשפחות חטופים, ואתה יודע, אני אומר את זה על עצמי, אני הייתי קרבה ראשונה, אולי נקרא לזה, אתה יודע, היה לי אמא, אחות, אחיין ואחיינית, גיסי, דודה שלי ובדודה שלי, אף אחד לא בא ואומר לי באמת מה קורה. כל מה שאני יודע על העסקה, זה מהתקשורת, גם בעסקה הראשונה, וגם עכשיו.
היי חבר'ה, אני אקח הפסקה קטנה כדי להזכיר לכם שהפרק הזה הוא בחסות עמותת אלם קלאב, פרויקט אפטר, שנוצר כדי לצמצם את הקשיים בחזרה של מילואימניקים ומילואימניקיות לבית, למשפחה ולעבודה, דרך הנגשת נקודות מבט שונות, ידע מעשי וחיבור לאנשים שחוו או חווים דברים דומים. פרויקט אפטר מציע מפגש זום שבועי, פתוח לציבור וללא עלות, יחד עם פרופסור רחל דקל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, שמובילה את המחקר בארץ סביב ההשפעה של טראומה על התא המשפחתי. במפגשים האלה, פרופסור דקל נותנת למשתתפים את הכלים שחסרים הרבה פעמים בחזרה הביתה. מדברים בני משפחה שנותנים את הזוויות שלהם, עם מילואימניקים שחזרו ומוכנים לשתף, ועם צוות הפרויקט שמשתפים מהניסיון האישי שלהם ומניסיון של העמותה. כל התכנים והפרטים בכתובת lm.club/after. אני אשאיר לכם את הלינק גם בדף הפרק, ושיהיה בהצלחה לכל מי שמתמודד עם האתגר הבלתי אפשרי הזה. ועכשיו בחזרה לפרק.
והכל זה ספקולציות, וכל אחד אומר לך משהו אחר, ואנשים אומרים לך א', ומישהו אחר אומר לך ב', בדיוק מנוגדים אחד לשני, ואז אתה אומר, אז מה, אז אני אפעל על אינטואיציה, ובוא, אני גם קטונתי מבכלל להבין בדברים האלה. אני עד השישי באוקטובר הייתי קיבוצניק שחי בדרום, שאכפת לו מטבע, שאכפת לו מחיים שקטים, שאכפת לו להיות עם משפחה וחברים.
כן, מי שרוצה לשמוע על אמא שלך, מוזמן להקשיב לפרק איתה מלפני 4 שנים בערך, 3.5 שנים, ולשמוע עד כמה אכפת לה מבני אדם, מסיבות כאלה ואחרות, היא לא יכלה להיות פה כרגע לספר את הסיפור שלה, אז אולי זה יקרה בהמשך הדרך, כרגע היא לא יכלה. אז מי שרוצה, אני מזמין אותו, להבין כמה טוב שהיא איתנו עדיין, ולעולם, אבל אתה יודע, אנשים רגילים. היא לא בן אדם רגיל, אבל בני אדם מן היישוב, עושים דברים גדולים, אבל בני אדם מן היישוב.
אז אני אגיד את זה ככה, אמא שלי היא לא אישה רגילה. אמא שלי עשתה דברים מדהימים שאשרה. אני בן אדם רגיל. אתה יודע, אולי אנשים יגידו שאני עושה טוב בעולם לפני, שאני בן אדם טוב, אבל בן אדם רגיל. לא מבין בענייני, בטח לא אסטרטגיה, בטח לא צבא, בטח לא מום, יחסי, אתה יודע, המורכבות של ישראל-פלסטין. אני בן אדם שחי בקיבוץ בערי על הגבול, כל החיים שלו האמין בשלום, האמין באנשים, האמין שיש אנשים טובים בכל מקום. ופתאום באזור ה-15-20 באוקטובר, אנשים שואלים אותי בכל מיני רעיונות, אתה חושב שצריך להיכנס קרקעית לעזה? אתה חושב שזה... ואתה יודע, זה בדיוק מה שאתה אומר. אני לא יודע מה קורה בחדרים סגורים. אני בטח לא מבין מה זה אומר כניסה קרקעית לעזה. לא מבין בדברים האלה בשום צורה. לא רוצה גם לענות עליהם, כי אני לא יודע כלום. אני תמיד התשובה שלי, והיא לא השתנתה, שאני ממש מקווה שמי שמקבל את ההחלטות, עושה את זה כדי להחזיר את החטופים. עושה את זה כדי לקדם את החזרת החטופים, כדבר הכי חשוב, כי זה המשפחה שלי, אבל זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. אתה יודע, אנשים בנובה הם מכל מקום בארץ. לכולנו יש חברים שנרצחו או נחטפו. כל כך הרבה אנשים אמרו לי, במקרה לא נסעתי לנובה, הייתי אמור להיות שם.
כן, פה, או... במורד המסדרון יש אחד כזה.
או במקרה לא הלכתי להורים שלי בקיבוץ לחג, או... עכשיו, אתה אומר, אני רוצה להאמין שגלנט ונתניהו בשיחות הסגורות שלהם בחדרים, איפה שאף אחד אחר לא שומע ולא יכול לדעת מה קורה, אומרים אחד לשני, כל מה שאנחנו עושים זה כדי קודם כל להחזיר את החטופים.
אני לוקח אפילו צעד אחורה כאזרח שלא יכול להביע את דעתו כי מבין שהנושא הזה מורכב מדי, לפחות אני מבין את זה, ואין לי קרוב משפחה, אז אני עוד יחסית אובייקטיבי, אני אומר, מה שחסר לי, זה פשוט שיח. זאת אומרת, אפילו על הקרב בבארי, שאני מניח שעד שאני אעצום את העיניים פעם אחרונה, יכתבו עליו כמה וכמה וכמה ספרים. לא מאמרים, לא מחקרים, לא ניתוחים, אלא ספרים, כי היה שם סוגיות פילוסופיות, ערכיות, הכי גבוהות שיש, ועדיין, כמה חודשים אחרי, זה גיבוב של סיסמאות. זאת אומרת, נלקחו שם החלטות, שילמדו אותם בבתי ספר לקצינים עשרות שנים היום. עשרות שנים מהיום. החלטות שנובעות לבני ערובה. המצבים שאתה יודע, שאני קצת הכרתי מהצבא והכל, ואני אומר, נלקחו שם החלטות שמנוגדות לכל מיני דברים, ואמרתי זה, אני לא מבין. אבל אנשים שאני מכיר שכן מבינים, והיו שם, אמרו לפחות מהצד שלהם על הוויכוחים, וכמה זה כבד עליהם. ואין שיח. אתה יודע, עולה לך קצין בכיר, ומקשקש. אז אני מבחינתי שתי אפשרות, או שאתה סתם את הפה, או שאתה מדבר פתוח וברור. ואז מדברים על הקצין הזה בפרדיגמה של יש לו כיפה או אין לה כיפה. זה אפילו לא בפרדיגמה של ערכים. הידרדרנו לזהויות מופשטות. אתה יודע, זה קיבוץ ניקים ופה יש קצין עם כיפה, אז אתם נגדו.
זה כל העניין הזה של, אתה יודע, עושים את הכל לסיסמאות, עושים את הכל למורכב, ובוא, אני אגיד לך את זה
לא, כך. אבל לא, הם לא עושים את זה למורכב. הם עושים את זה לפשוט. אתה יודע, מורכב זה אם היינו עכשיו מנהלים שיחה על עסקה שבה חלק מהחטופים חוזרים וחלק לא. זה מורכב. מוסרית, ערכית, לא יודע מה, אבל אין אפילו את הדיון הזה.
אז אני אומר, כשאני אומר מורכב, אני מתכוון לזה שאנחנו 7 חודשים בתוך הסיפור הזה. בחודשים הראשונים באמת הרגשנו אחדות מאוד גדולה בעם. וככל שהזמן עובר, אני ממש מרגיש שכל אחד חוזר, נקרא לזה, לפינה שהוא היה בה לפני השישי באוקטובר, ואז אין דיון. אין דיון כי אתה שמאלני מקפלן, ואתה ימני ביביסט, ואתה מתנחל, ואתה בעד מלחמה,
קיבוצניק.
ואני קיבוצניק, ואנשים אומרים... אתה יודע, צריך להיכנס קרקעית, וצריך למוטט את חמאס, וצריך לנצח, וצריך כל מיני סיסמאות כאלה שלא אומרות כלום. אני, הדעה שלי לא השתנתה מהרגע הראשון, מבחינתי זה פשוט. זה בני אדם, זה אזרחים. אישית, אני לא רוצה נקמה. אני לא רוצה מלחמה, אני לא רוצה שבן אדם אחד בעולם הזה יסבול. לא משנה איפה הוא. אני רוצה את המשפחה שלי. אם זה אומר... לשחרר את מי שרצח את אבא שלי, כדי להביא את טל ואת שאר החטופים בחיים, ולהביא גם את החטופים המתים, המשפחות שלהם רוצות לקבור אותם. אני לא רוצה נקמה על אבא שלי. אני אגיד לך יותר מזה. אבא שלי לא רוצה נקמה. אבא שלי רוצה שלמשפחה שלו יהיה טוב. אבא שלי רוצה שלמשפחה שלו יהיה חיים טובים. ואם זה אומר לשחרר את מי שרצחו את המשפחה שלי, ואתה יודע, איבדנו 3 בני משפחה בבארי באותו יום, ואיבדתי עוד 100 חברים קרובים ואנשים שהכרתי כל החיים שלי.
איבדת את הבית.
איבדתי הכל. לא אכפת לי. אני רוצה את טל בחזרה בחיים, אני רוצה את כל החטופים בחזרה. אני לא רוצה שילדים בעזה יסבלו. אני אפילו לא רוצה נקמה על חמאס. או יותר נכון, נקמה על חמאס זה משני מבחינתי. כי ערך החיים הוא העליון פה.
כן, אתה יודע, בשלב הזה, אני גם מבין עד כמה העולם מורכב מהבחינה של, אני מצד אחד לא רוצה שאף ילד יסבול, ואני יכול להגיד על עצמי, כן, אני לא מבקש מאף אחד, ושאני רואה תמונות של ילדים בוכים בעזה, אני קצת דומה הרבה פעמים, כי זה ילד. אבל אז אני אומר, 20 שנה, מ-2015 עד 2024, השארנו אותם לשליטה של אנשים שככה הם מתנהגים. וצריך להיות מאוד תמים לחשוב שכלפי העם שלהם הם לא מתנהגים בצורה רעה. ו-19 שנה אמרתי, הנה, אתה יודע, אני לא שם. שזה שלהם. אבל אתה יודע, שמשהו על הגבול שלך קורה, והוא רע, ואתה פשוט נותן לו לקרות, שוב, אני אומר, אנחנו מקליטים יום אחרי יום השואה. זאת אומרת, אני נתרק מזה, אני מערך פה נגד ערבים ישראלים, והם מדברים על בית הכלא הכי גדול, ואני אומר, בוא נעשה, האנשים האלה, ש-19 שנה, אני וכמוני, העלמנו עין מזה ש... עזוב על הדלת שלנו, יורים עלינו מטענים. יש שם 2 מיליון אנשים תחת השליטה שלהם, שלא בחרו. זאת אומרת, מאז 2016, אין שם בחירות. ומי ששולט בהם, זה חבורה של פסיכופטים. עכשיו, אולי חלק מהם גם נהיו פסיכופטים. אתה יודע, בני אדם, תשתול אותם בערוגה רקובה.
אני אולי קצת לא...
אבל בסופו של דבר, זה לא מטרת השיחה שלנו. אז... מה, איך המשפחה של טל מסדרת?
זה נורא קשה. כי מצד אחד, אתה כל הזמן מחזיק את האמונה ועושה כל מה שאתה יכול. אבל אתה יודע, יש פה גם את העניין שכל מה שאנחנו יודעים מגיע מהתקשורת.
לא, אני שואל המשפחה של טל, זאת אומרת, יש שם ילדה. זאת הילדה הכי קטנה, מה?
מהבחינה הזאת.
כן, אתה יודע, יש לי פשוט ילד שהוא לא הרבה יותר גדול מזה, אני צריך לתווך לו את העולם הזה. ועל דברים הרבה פחות מורכבים, לא קל לי. ואני שם. אוקיי? הנה ההבדל.
תראה, אולי הבעיה הכי גדולה שלנו, זה שהילדים האלה היו שם. הילדים האלה יודעים יותר טוב ממני, ומכל אחד אחר, מה קורה שם. והם פה עכשיו. וזה באמת, אני לא יכול לתאר את השמחה שיש לי כל פעם שאני משחק כדורגל עם ילד בן 8, כמה זה לא מובן מאליו שאני עכשיו משחק איתו כדורגל. ואני משחק בבובות עם ילדה בת 4, ופתאום היא נראית הילדה הכי רגילה בעולם, והכי פשוטה, וכאילו סומחת וצוחקת, ופתאום אני נזכר, היא הייתה 50 יום בעזה. והם אולי לא מבינים את המורכבות הנורא נורא גדולה שיש פה, סביב העסקאות וסביב כל מה שקורה. אבל במציאות הם יודעים הכי טוב מכולנו מה קורה, והם צריכים את אבא שלהם. הם התחילו, הם יודעים שסבא שלהם נרצח, ואבא שלי היה סבא, וואו, לראות אותו עם הנכדים. זה גם אולי הדבר שהיה לי הכי קשה במקום הזה של... שאני בפעם הראשונה שאמרתי, אני חייב לדבר עם פסיכולוג ולקבל טיפול.
אתה.
כן, אני. זה שהבנתי שאבא נרצח אחרי שהוא היה שעות עם הנכדים שלו בממד, ואחרי שהוא ראה אותם נלקחים.
ואיך אתה יודע את זה? כאילו איך אנחנו יודעים את זה?
אני יודע שהוא יצא מהממד בחיים. אני יודע שהוא היה איתם בממד כל הזמן, הוא שמע את המחבלים. מה בדיוק טכנית, מה הוא ראה, מה קרה, אין לנו מושג. אבל הוא יודע שהמחבלים לקחו אותם.
שזה הדבר האחרון שהוא ידע.
ואבא היה סבא מדהים. שאבא, נגיד, אם הוא ואמא היו לבד בקיבוץ באותו יום, זה סיפור אחר. אפילו בצבע אדום, שהוא ואמא לבד בקיבוץ, זה להיכנס לממד ולספור עד 10 ולצאת. שהנכדים שלו שמה, הוא לא נרגע במשך כמה ימים. כי הם היו שם איתו. ואז גם אמרתי, טוב, אני חייב עכשיו לקבל על זה טיפול, ואני חושב שגם באותו רגע הבנתי שאני לא רוצה לחשוב על זה, כי כל פעם שאני הולך עכשיו, אני רוצה לזכור איך אבא חי את החיים שלו, ולא איך הוא סיים אותם. וזה משהו שאני כל הזמן מזכיר לעצמי, כי אני כל הזמן חושב על זה. אבל זה ילדה בת 3 שהייתה 50 יום בעזה, ועכשיו היא פה, ואני מסתכל עליה, ומצד אחד זה הכי לא מובן בעולם, והכי נס ומשמח. מצד שני, זה גם כל הזמן הידיעה שאבא שלה עדיין שם, ושהיא רואה את כל המשפחה בטירוף, כי כולנו בטירוף, כולנו רק עושים כל מה שאנחנו יכולים.
קיבלתם איזשהו אות ממנו, משהו שאתם יודעים? כלום.
כלום, זה מה שאמרתי, מה שאנחנו יודעים זה שהוא נלקח בחיים, וזה שאנחנו לא יודעים כלום, זה לדעתי זה חיובי. כי רוב האנשים שיודעים דברים, זה לא היה חדשות טובות. ואני מחזיק באמונה שלמה, שהוא בחיים והוא בסדר והוא יחזור לנו. אבל זה אמונה. ולראות כל פעם איך התקשורת מדברת על... אתה יודע, אנשים רוצים לפרסם את הדברים הכי מהר שהם יכולים. להיות הראשונים שמספרים על משהו. אז פתאום וויינט או וואלה או מקו, ערוץ 12 או ערוץ 13 יוצאים ב... יש עסקה, חמאס קיבל, ישראל קיבלה. עכשיו, כל פעם שמדברים על זה ואתה מרגיש שזה אמיתי, אתה מפתח ציפייה, אתה מפתח תקווה, כי אתה חייב, אין לך ברירה. ואז זה לא קורה. וזה כמו, אתה יודע, ברכבת הרים, שאתה מגיע למעלה, הכל טוב, ופתאום יש את הרגע הזה שהבטן שלך בגרון, שאתה עובר את העלייה ומתחיל ליפול.
ולא אמרו לכם כלום, זאת אומרת, אני כמעט לא מצליח לעכל את זה, יותר מהכל, את העובדה שאתם לא יודעים. זאת אומרת, אני מניח שחבר'ה אחרים שחשדו שקרוביהם כבר לא איתנו בחיים, רמזו להם, אמרו להם, אבל אתה אומר שלא מדברים איתכם בכלל.
אני גם לא יודע מה היה לאחרים. אני גם...
אתם מדברים ביניכם כאילו...
כל הזמן.
זאת אומרת, ממש בשבועות האחרונים קיבלנו ידיעות טרגיות על עוד שניים.
ממש לפני שבוע קיבלנו את הידיעה על דרורור.
והם גם קיבלו את זה משום מקום, זאת אומרת, הם לא ידעו.
זה הקטע גם. אנחנו, כל המשפחות, אתה יודע, זה מצחיק, כי משפחת החטופים זה משפחה. כי אנחנו כבר 7 חודשים באינטימיות אחד עם השני, שאף אחד אחר לא יכול להבין את זה. זה, אנחנו, אתה יודע, בילינו ימים כלילות באוהלים ביחד, וכל פעילויות אנחנו ביחד, ואנחנו מדברים עליה.
יש הבדלים בין האנשים, הרי לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין שחייל בן 19 הוא לא דוד שלך. זאת אומרת, גם בכל דבר, זאת אומרת, גם שמעתי חלק מהאנשים מתבטאים, וכיוון שיש לי מישהו בסביבה המיידית שלי, דיברנו על זה קצת לפני הפרק, שהוא בסיטואציה הזו, אז אני לא רוצה לפגוע באף אחד. אני חושב שברור לכולם שלא כולם באותו סטטוס.
לא כולם באותו סטטוס. תראה, קודם כל, זה העניין שאנחנו לא יודעים כלום. מדברים על עסקאות.
ועדיין, אני מניח שיש איזשהו מתח ביניכם או משהו כזה.
יש. אני אישית, מסוג האנשים שאני, גם אם אנחנו לא מסכימים, אני עדיין רוצה לדבר עם אנשים. ואתה יודע, אנחנו לפעמים נמצאים בדילמות הכי קשות שאפשר לדמיין, שאני לא יודע איך לקבל החלטות כאלה. בעסקה הראשונה לצורך העניין, דיברו על אמהות וילדים. משום מה למלא אנשים היה נורא חשוב לבוא ולהגיד לי, כמה הם מצטערים שאמא שלי לא תהיה בעסקה.
למה? רגע, למה שהיא לא תהיה בעסקה?
כי בעסקה הראשונה
כי
גם...
לא, כי אתה לא בשבי? כי לא, מה, היא לא אמא לילד בשבי, מה?
כי בדיוק דיברנו על זה שאלף אתה לא יודע כלום. עכשיו התקשורת אומרת העסקה תהיה ככה וככה.
אבל למה הניחו שאמא שלך לא תהיה...
כי דיברו על אמאות וילדים ונשים מעל גיל 70. זה מתישהו בעסקה הראשונה, זה מה שאמרו. אני מההתחלה אמרתי קודם כל, אתם לא יודעים כלום. דבר שני, אמא שלי הולכת להיות בעסקה. אני לא יודע כלום, אז אני בוחר לדמיין את מה הכי טוב שיכול לקרות. וזה גם עכשיו. עכשיו, בעסקה הראשונה דיברו על זה, אמרתי, קודם כל, הדעה שלי האישית, שהיא רק הדעה שלי, ויש אנשים שלא הסכימו עם זה, חייבים להציל את מי שאפשר. כי כל יום שעובר, אנשים מתים שם. אנשים נרצחים בשבי. אנחנו לא יודעים מה המצב שלהם. אנחנו לא יודעים אם הם מקבלים אוכל או מים או תנאים סניטריים או תרופות. אנחנו לא יודעים כלום. ואם אפשר להציל מישהו, חייבים להציל אותו. אבל אני גם הולך לדמיין את הכי טוב. ובעסקה הראשונה אני אמרתי, צריך לקבל את העסקה הזאת, צריך להציל את מי שאפשר, וצריך לדחוף בכל הכוח, בכל מחיר להמשיך אותה. המלחמה לא מעניינת אותי. אני נורא נורא קיוויתי ופינטזתי שהולכים להמשיך ולהוציא את הגברים. ומי שהילד שלו בן 19 חייל שנלקח, הוא בסטטוס אחר ממני שטל הוא אזרח שנלקח והוא אבא לילדים שנלקח בזמן שהוא היה עם הילדים שלו. אבל קודם כל צריך להביא את מי שאפשר, ודבר שני, אני הולך לעשות כל מה שאני יכול, גם ברגע שטל חוזר, כדי לעזור למשפחה הזאת, שהיא עכשיו באיזשהו מקום המשפחה שלי, להביא את הילד שלה גם. ואתה יודע, זה שאלות מוסריות שאני אומר את זה, וזה אולי נשמע בקלות דעת, ואני גם באמת אומר שתשמע, יש לי כל כך הרבה רגשות אשם על הכל. כל כך הרבה רגשות אשם. אנשים באים ואומרים לי, אני זה שיזם והוביל את הצעדה הראשונה. ואנשים באים ואומרים לי, בזכותך העסקה הראשונה קרתה. ושאומרים לי את זה, אחד הקולות הראשונים שעוברים לי בראש, זה קול שמאשים אותי. שאולי אם העסקה הראשונה לא הייתה קורית, אז שבועיים אחרי זה הייתה עסקה של כולם. כנראה ריאלית לוגית אין שום סיכוי. כנראה ריאלית לוגית העסקה הראשונה הצילה המון חיים.
לא, פה זה לא ריאלית לוגית, זה קרה.
לא, אני אומר...
פה עבר, אנשים חזרו הביתה, אנשים חיים. אתה יודע, ראיתי חלק מהם. דיברתי בטלפון עם אמא שלך.
אני פוגש את האנשים האלה כל הזמן. עכשיו, זה העניין שאני לא יודע כלום. אז אני אומר, היו שם... אתה יודע, במשפחה שלי, אחיינית שלי, ילדה בת 3. מי יודע אם היא הייתה שורדת עוד יומיים? מי יודע אם אנשים שעכשיו בשבי, שאפשר להחזיר אותם בעסקה עכשיו, אם הם ישרדו עוד שבוע? מי יודע? אני באמת באמת מאמין שטל בחיים. מי יודע כמה זמן המצב הזה יימשך? עכשיו אומרים לנו שהיה אולי אפשר לעשות עסקה בינואר, אבל זה היה דורש להפסיק את המלחמה. ואני אומר, אם המלחמה היא לא כדי להציל אותנו, בשביל מה היא? כי אם להפסיק את המלחמה זה להציל את האזרחים והאנשים, ויש שם עוד תינוקות. יש שם עוד תינוקות. מי יודע מה... אתה יודע, זה תינוק שנמצא בשבי יותר זמן ממה שהוא היה מחוץ לשבי. וחייבים להציל את מי שאפשר, וחייבים להציל את כולם. אסור... אני יודע שאחד הפחדים, וזה גם פחד שבי קיים, שברגע שתהיה עסקה ואנשים יחזרו, אז לאנשים יהיה פחות אכפת. וגם ככל שהזמן עובר...
מי שנשאר בפנים?
כן.
איך זה יכול להיות? למי ש... לא יודע, אם טל יחזור, אז שלך יהיה פחות אכפת?
גם, אבל גם אתה יודע, אני חושב שאין ברירה גם להכיר במציאות, שלפני שרוב הנשים והילדים חזרו, לא כולם, אבל לפני זה, לאנשים היה... עכשיו זה גם עניין של זמן, כי זה קרה אחרי 50 יום, ואנחנו כבר 214 יום בזה.
יש, וכמות עצומה של סבל אחר. אתה יודע, כל יום שאתה רואה את הרגע שמתחיל התימון הקרקעי, ואתה מתחיל ללכת להלוויות, ואתה מתחיל לראות את הפרצופים האלה של... חבר'ה בני גיל, אתה יודע, חבר'ה בני גילנו עם ילדים, או חבר'ה צעירים שעדיין לא יזכו אפילו לעשות את יולי חטאה, ואתה... וזה כמות סבל שהיא שוחקת מכל בחינה אפשרית, אתה יודע, יש כאלה שנכנסים לייאוש, יש כאלה שנכנסים פשוט לאטימות. קצת כזה כמו רופא כירורג שמטפל יום אחרי יום באנשים, ומתחיל מתישהו להסתכל על זה בתור פרוצדורה ותו לא. אני חושב שגם אזרחים נהיים ככה, אתה יודע, זה באמת הפחד שנשאר עם 10 רון הרדים.
ממש, וזה גם מעבר לזה שאתה יודע, זה גם כמות הסבל, זה גם אין מה לעשות, שרואים את התמונה של יולה, ילדה בת 3 עם טלטלים בלונדינים, שאתה יודע, לפני שהם חזרו, אפילו המסך באזריאלי, פה, 500 מטר מאיתנו, היה בלופ אינסופי של התמונות והסרטונים של הילדים. אחרי זה הוא חזר להיות פרסומות. ומעבר לזה, לפני זה, אנשים לא עבדו, לא היה בתי ספר, כולם היו בבית שלהם כל הזמן, רק רואים סרטונים ורואים חדשות, והיום, אנחנו אולי בכאב הכי גדול, שאנשים פשוט חוזרים למציאות שלהם, ואז אתה יודע, אנשים יש להם את העבודה, והילדים בבית ספר, ואז אתה מגיע הביתה בערב, ואתה צריך להכין אוכל.
אני חייב להגיד לך שכבן אדם קצת שמרן כנראה בדעותיו, אני מבין שזה גם דרכו של עולם. זאת אומרת, ילדים, נשים, אנשים חסרי ישע, מעל גברים, אתה יודע, זה תמיד היה נראה לי אישית, נורא ברור. שוב, המצב הזה תמיד מגיע לאיזושהי נקודה מאוד ברורה במצבים שבני ערובה. הראשון שנכנס, כמו שראינו עם נחשון וקסמן, כמו שראינו בכל אימון שאתה עושה את זה, אתה יודע שהראשון שנכנס בסבירות לא מבוטלת, לא חוזר, בטח שלא בריא ושלם. וזה העסקה שאתה עושה. זה העסקה. אתה יודע, אתה מתגייס בשביל העסקה הזו, שבתקווה לא תתרחש, אבל זו העסקה. החיים של בני ערובה, חסרי ישע, גדולים משלך. ומי שלא מכיר בעסקה הזו, כופר תחת האתוס הכי בסיסי של צבא.
אני נוטה להסכים.
אני שם את זה בצורה הכי מילולית שיש, אחרת הרבה מאוד מהבסיס של החברה האנושית מתחיל, מבחינתי לפחות, להתפרק. זאת אומרת, זה קצת פוסט-מודרניזם, ששמעתי איזשהו דיון בניו יורק, לא פה אפילו, שהיה איזה crazy person שעלה לרכבת והתחיל לדקור מישהי, ואנשים ראו שוטר והוא לא הגיב. הוא אמר, זה לא העבודה שלי. אני לא אסכן את עצמי בשביל מישהו שאני לא מכיר, כי העבודה של שוטר היא במצב... ואמרתי, בוא נה, זה לא מובן מאליו שכן? שזה כן התפקיד? והיה שם דיון מוסרי נורא גדול, על, לא, למה שאני אמות כדי שמישהו אחר יחיה? ואני אומר, לא יודע, לי זה כן ברור.
אז אני
מבין שזה שמרני מאוד, שלא כולם שווים והכל, אבל זה, לא יודע.
אבל זה לא העניין גם שכולם שווים, כי אני נוטה להסכים עכשיו, אני לא מבין בדברים האלה.
אין מה להבין, זה ערכים פילוסופיים.
אני אומר, לפני זה לא חשבתי על זה בכלל, אבל זה כמו העניין של, אתה יודע, עכשיו, ונשבר לי הלב על כל מי ש, אתה יודע, כל חייל או ילד או מישהו שנהרג ונפל, וזה שובר את הלב. אבל יש איזושהי הבנה עמוקה בתוכי, שזה בדיוק מה שאתה אומר, שיש הבדל מהותי בין מי שמקבל בבחירה את התפקיד הזה של להגן על אנשים ולהגן עלינו בעצם, לבין החטופים שעכשיו בעזה, שרובם ככולם כמעט, זה אנשים שנחטפו מהמיטות שלהם בפיג'מות שלא היה להם שום דרך להתגונן. אתה יודע, כי עושים את ההפרדה של נשים וילדים מגברים, אבל גם הגברים, הם בבית של המשפחה שלי, וכמעט בכל הבתים בבארי, בטח בכל הבתים של החטופים, זה לא אנשים שהיה להם שום דרך להתגונן מול מה שקרה, כי אנחנו בעצם שמנו את האמונה שלנו בזה שהצבא שומר עלינו. אין נשק בבתים. לאבא שלי לא היה שום נשק, או אתה יודע, אפילו, אני לא מדבר רק על נשק חם, כלום, אין שום דרך להגן על עצמם. עכשיו, הם נלקחו, והם בעצם חסרי ישע. עכשיו, אתה יודע, גם הם נלקחו שהם היו עם הילדים. אתה קודם כל תחשוב על הילדים. ומעבר לזה, כל חטוף בעזה, אתה יודע, מדברים עכשיו על עסקה הומניטרית. כל חטוף שנמצא בעזה כבר 7 חודשים במצב הזה, הוא כנראה במצב הומניטרי מאוד לא טוב.
כן, זה לא משנה אם אתה גבר בריא בן 19, או בן אדם בן 40-50, מצב שלך לא טוב.
לא משנה אם אתה חייל בן 19 בשיא חייו הפיזיים.
לא, אני, אני מדבר על ויטמין D שאני מקפיד לקחת כל יום, כי אני אומר, אני הולך רק שעה וחצי, שעתיים ביום, וזה לא מספיק נקלט.
ממש.
אתה נמצא בלי אפילו אור שמש כל כך הרבה זמן, הגוף מתחיל להתפרק.
כלום, אני לא יודע אם יש לך מים או אוכל.
לא, אני אומר, הדבר הכי בסיסי, אפילו אור שמש שנלקח ממך, יש לזה מחיר בריאותי כבד. אני מנצטר לנפץ פה את ה...
ממש. ואני לא מדבר אפילו, אתה יודע, על זה שהם 214 יום במצב הישרדותי, מהותי, אתה יודע, פחד קיומי כל רגע ורגע. אתה לא יודע... עכשיו, אני מנחש, כי אין לי מושג מה קורה, אבל תחשוב שאתה יושב 7 חודשים בחדר, שכל רגע יכול להיכנס מישהו ולראות בך. או, דרך אגב, הפצצות שלנו. כי חזרו לא מעט חטופים שסיפרו שהם היו בבניין, שהפגיזו אותו. ואני אומר את זה מסיפורים ששמעתי בתקשורת. כן, אני לא אומר את זה אפילו.
אנחנו לא, אני מבין שאתם רוצים לשמוע דברים מקרובי משפחה חטופים, אבל אנחנו לא עושים את זה במכוון, בסדר? זה למי ששואל את עצמו למה, ככה.
כן, מה שאמרתי עכשיו, אני מדבר בסיפור שהיה בתקשורת, לא כן, זה אפילו. זה
אולי יום אחד נשנה את ההחלטה הזו, כרגע זו ההחלטה. מישהו מהממשלה בכלל דיבר איתך? מישהו מהצבא בכלל דיבר איתך? 7 חודשים?
יש לנו נציגים שמדברים איתנו. גם קצינת נפגעים, שאישה מדהימה, באמת, באמת, אישה מדהימה, אני תמיד איכס עליה כי היא זאת שבישרה לי על אבא, אני אומר את זה עם חצי חיוך, כי היא גם זאת שבישרה לי על זה שאימא ועדי והילדים ושרון ונועם חוזרות.
אותה אחת?
אותה אחת. היא כאילו כל ההודעות הפורמליות, והיא באמת... אני
חושב שמבחינתה איזה... זה סגירה, רוב האנשים שמספרים למישהו את הבשורה הכי קשה שיש, כקצינת נפגעים, לא זוכים אחרי זה לבוא גם חדשות טובות. ממש. לא אותו בן אדם.
ומעבר לזה, גם היא הייתה צריכה לספר לאזרחים, הם היו צריכים, יש לי הרבה ביקורת על איך שהודיעו על אבא, כי הם עוד לא למדו בכלל איך להודיע לאזרחים או במצב הזה.
מה הכוונה?
שאתה יודע, יש להם פרוטוקולים, עכשיו אני אומר מהטיפה שאני יודע, של איך מודיעים על חייל שנפל. למשפחה שלו, הם לא ידעו איך לעשות את זה למשפחות של אזרחים, שזה סיפור אחר, או משפחות של חטופים, או משפחה שאתה יודע, באים ומספרים לי על אבא, את הבשורה הכי קשה. ואני זוכר את הרגע הזה שאני רואה שאני מתחיל להישבר לגמרי כבר לא לתפקד, אני חייב להחזיק את עצמי ולשאול, זהו? זה כל מה שבאת לספר לי או שיש עוד? ובאותו רגע, זה באמת, אתה לא יודע, את באת לספר רק על אבא, את באת לספר על כולם, מה, תגידי לי כבר. והיא באמת מדהימה ומלווה אותנו, אבל היא גם לא מספרת לנו הרבה, כי אחד הדברים הכי קשים...
אתה בטוח שהיא יודעת יותר?
אני לא יודע, אבל נגיד אחד הדברים הכי קשים, בשאלת אם הממשלה מספרת לנו דברים, לא, ובצדק, כי כל דבר שמספרים למשפחות, ידלוף לתקשורת. עכשיו, על עצמי אני אומר, תספרו לי הכל, אני רוצה לדעת הכל, אני לא אגיד לאף אחד. אבל כן, אתה לא יכול, כי גם המשפחות זה כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה דעות, ויש כאלה שהכי כועסים על הממשלה, ויש כאלה שהכי מאמינים בממשלה, ויש את כל המנעד באמצע.
זה מיקרוקוסמוס. ממש. זה לא אינסוף אנשים, אנחנו נראים פה על 100 ומשהו משפחות, וכבר אתה מתאר את המורכבות של החברה הישראלית.
בוא, אנחנו נשב פה 3 אנשים בחדר, יהיה לך 10 דעות שונות על כל דבר. אנחנו יודעים את זה. עכשיו, אני ממש זוכר מתי הבנתי, כי בהתחלה אמרתי, די, תגידו לנו, למה אף אחד לא מדבר איתנו, תגידו לי, אני רוצה לדעת. וזה פעם אחת, אני יושב בפגישה, במתי המשפחות, שהיא פגישה סגורה רק לבני משפחות, נציגים, ומישהו מדבר איתנו, ותוך כדי שהוא מדבר איתנו, מתישהו אני בודק בוויינט, עכשיו אני לפני 7 באוקטובר לא הייתי מסתכל לחדשות. לא הייתי, הייתי אומר לפעמים לאנשים תעדכנו אותי אם יש משהו שאני צריך לדעת. בתקופה הזאת אני מרפרש וויינט וכדומה מאות פעמים ביום, ותוך כדי פגישה במתי המשפחות סגורה לחלוטין, אני פותח וויינט, והבן אדם שעומד על הבמה ומדבר, המשפט שהוא אמר לפני 10 שניות מתפרסם בוויינט. עכשיו אתה אומר, אני מעדיף שלא יגידו לי משהו מאשר שיגידו לי ובטעות זה יעשה נזק איזה דלף. אני מוכן להחזיק את זה. כמו
שלא נגיד אולי הוא העביר את זה בעצמו שנייה לפני כן לכל הציבור דרך גוף חדשות, כן?
יש גם
אתה יודע, הנחת הבסיס שלך הייתה שמישהו מביניכם הוציא את זה החוצה, אני אפילו לא...
לא יודע, זה אפילו לא היה פוליטיקאי, לצורך
העניין. אני מבין.
אני אומר.
אני רק אומר, הרבה פעמים המערכת, אתה יודע, אל תניח שהמערכת לא יותר צינית ממה שאתה חושב.
אני באתי כל... אני אגיד את זה ככה, אני במערכת הצבאית, המדינית, הכל, אני איבדתי את האמון שלי בשביעי באוקטובר. אני כן זכיתי לאמון בעם שלי. אני כן, האנשים בארץ הזאת הם מדהימים. התמיכה שאנחנו מקבלים, וכמה שלכולם אכפת. אתה יודע, כי אתה יכול לדבר על איזה עסקה, או באיזה דרך, או אין בן אדם בארץ שאם היה יכול לעשות קסם עם האצבעות שלו ככה, לא היה מביא את החטופים עכשיו.
וגם אם יש, ואתם חושבים על דוגמאות איזוטריות, זה באמת אנשי שוליים, לעניות דעתי.
אז אני חושב שאפילו אנשי שוליים האלה, אולי יהיה אנשים שחושבים שחייבים למוטט את חמאס, או כל מיני סלוגנים.
לא, אני מדבר על הפסיכופטים שהם... בן אדם, בוא, פה למטה, אתם מפגינים בקפלן, ובני לא יודע מה, הולכים וצועקים לכם דברים, אמן, תמותו וכאלה, אני אומר, יש...
כן, כן, אבל זה אני לא מתייחס על זה.
אוקיי, אז אני אומר, יש אנשי שוליים, אני אומר, להפוך אנשי שוליים למשהו רחב יותר, באותה מידה, אתה יודע, יוצאים מארצות הברית בכל יום נתון, מאות סרטונים שאתה מסתכל, אומר, אוקיי, זה fucked up. של הליבות קיצונית, של אנשים מטומטמים לגמרי, הם לא מייצגים 350 מיליון אמריקאים, אבל אצלנו כל פעם שיש איזה מישהו שמתנהג בצורה אינפנטילית של, אתה יודע, ברברית אינפנטילית, אנחנו מיד אומרים, זה מקרין על כולנו. אני אומר, אני לא מקבל את זה.
לא,
אני מקבל שבכל חברה אנושית יש אחוז מסוים של חלאות קיצוניות, או פשוט טמבלים עם א' בין
הטלמים. או אנשים שטופי מוח, כי...
whatever, אבל... אולי יש יותר ממה שאני חושב, אבל בכל חברה אנושית, גם אתמול בשוודיה, מישהי עומדת, שורפת קוראן מקשקשת, עד שנשרפות לאצבעות בסיטואציה הזו. היא לא מייצגת את האומה השוודית. גם אם יש שם נציגות שחושבת, "היי, צריך להיות חזק נגד האסלאם, או whatever." זה לא שוודיה, כמו שאני מסרב לקבל, שישראל זה הטמבל שרואה אתכם וצורח, "חבל שלא סיימו את העבודה," או איזשהו
נכון.
אינפנטיל אחר.
אני ממש מסכים, כי נגיד לדברים כאלה, אני אישית באמת לא מתייחס. יש אנשים שזה משגע אותם. אני אישית, זה לא מעניין אותי. איפה כן כואב לי? איפה, נגיד, בחברה הישראלית עכשיו אני מאוכזב ברמות קשות? מזה שהופכים את הכל לפוליטי. מזה שאנשים באים ואומרים לנו שאנחנו פוליטיים. ושהעצרת בכיכר החטופים היא פוליטית, או שמשפחות החטופים הם פוליטיים, ויש לאנשים משפחות החטופים כמו לכל אחד אחר דעה פוליטית. אבל אני הראשון שאומר את זה, ואני חושב שזה משהו מאוד רווח בכל המשפחות. אני עכשיו אדבר בכלליות, אני אומר את זה על עצמי במיליון אחוז, ולדעתי על כולם. זה לא פוליטי, זה אנשים שרוצים את המשפחה שלהם, ולא אכפת לי... אם ביבי יביא את המשפחה שלי, או אם מישהו אחר יביא את המשפחה שלי, או שמאל או ימין, אין לי דעה. אני רוצה את טל בבית, ואני רוצה את המשפחות של כולם בבית, ולא אכפת לי מי יקבל על זה, אתה יודע, אם זה אומר שאני... לא אכפת לי מי יקבל על זה את הקרדיט, ולא אכפת לי איזה ספינים פוליטיים יעשו על זה, ולא אכפת לי, זה פשוט לא מעניין אותי. אין לי דעה פוליטית עם... אם זה ישרת מישהו שהוא יביא את המשפחה שלי, אחלה. אם זה ישרת צד אחר של המפה, שהמשפחה של... אני רוצה את המשפחה בבית, אני לא רוצה את המלחמה חוץ ככלי להביא את החטופים הביתה. אני, כמו שאמרתי, אני חושב שאמרתי את זה כבר מספיק.
הרבה אנשים פה כותבים גם, כן, שיש פה שאלות שחיכו לך, הרי אתם תושבי בערי. במידה ו... תבחרו, אפילו טל יחזור, ויבחר לגור עם משפחתו בבארי, המלחמה גם אמורה, בתיאוריה, אני לא דעותיי, אני אשמור לעצמי, אבל אחת המטרות של מלחמה זה להבטיח שיהיה לכם אפשרות לגור בבארי לאחר מכן. זאת אומרת, החיים לא יעצרו ברגע שטל יחזור.
נכון, אבל יש פה סדר עדיפויות. כי היה 20 שנה להביא ביטחון לעוטף.
הרבה יותר מ-20 שנה, אבל 20 שנה מאז ההתנתקות, כן, בסיטואציה הנוכחית נקרא.
כן, ויהיה 20 שנה או מיליון שנה להביא ביטחון לעוטף. את החטופים, יש לנו זמן שאול. אתה יודע, זה כמו שאני אישית, יובל, עכשיו, אין לי בית, אין לי עבודה. המשפחה שלי בקטסטרופה שאי אפשר לתאר. כל הדברים האלה זה משני. מה שדחוף ומה שאין לו זמן זה להביא את החטופים. תביא את החטופים, אתה יודע, כל הזמן אמרו, מטרות המלחמה זה למוטט את חמאס ולהביא את החטופים. זה לא ביחד. זה קודם כל להביא את החטופים ולבנות את הביטחון.
ולתת לכם את האפשרות להמשיך את החיים שלכם.
וזה חשוב, זה חשוב שמי שיבחר לחזור לבארי ולעוטף, יחיה בביטחון. ודרך אגב, מעבר לזה, כי באותו יום, נגיד, והם לא היו עוצרים בקיבוצים, הם היו יכולים להגיע לכל מקום. צריך לחיות בביטחון. אני רוצה שיהיה לי חיים, שאני אחיה בביטחון ובשקט וחיים טובים.
כן, אני יודע, אנשים פה שאלו, חלק מהשאלות שחיכו לך זה, האם תחזרו לבארי? ואני אומר, זה כאילו כולם, נחל עוז שאני מכיר מישהו שמשפחתו הלכה שם, והוא עצמו נפצע ומקומות אחרים, ואני אומר, להם יש גם אופקים. זה לא, אני מניח שאף אחד לא הולך לשאול את האנשים באופקים, האם הם יחזרו לאופקים, כי משתמשים בקיבוצים בתור שאלה מעניינת יותר, כי קיבוצים לקיבוצים, כמה רחוק אתם חושבים בבאר שבע נמצאת משם?
בדיוק.
כמה רחוק אתם חושבים שראשון לציון מעזה?
ממש.
שאתם אומרים, מישהו פה עשה כזה שאלה, האם תחזור לגור בעוטף, או שואל, הוא מתנצל על השאלה אם היא מטריגה רגשות שליליים, אבל הוא אומר, אין כאן ביקורת, משהו פשוט מתעניין. ואני רוצה להפנות השאלה לכל אחד ואחת מכם. המרחק בין עזה לראשון לציון הוא לא מאוד גדול. אתם רוצים מראשון לתל אביב, זה עוד לא מאוד גדול. המרחק מיהודה ושומרון לישראל הוא לא מאוד גדול. אפשר, אתה יודע, יש פה איזושהי מידה של, בכלל מגורים בישראל, יש פה איזושהי מידה של הדחקה.
ממש.
ואז שואלים את התושבי בארי, עד כמה אתם יכולים לשחק את המשחק הזה של הדחקה? ואני אומר, בוא, אתם לא זוכרים שלפני 20 שנה, אוטובוסים התפוצצו פה. היית עולה על אוטובוס, וכל בעיניים מעיל, לא היית יודע אם הוא לא הולך לקרוא אותך לגזרים. פיזית.
אבא שלי לא היה מסכים לנסוע באוטובוסים לפעמים.
אתה יודע, יש פה רמה מסוימת של הדחקה, של מגורים במדינה הזו, שהיא קיצונית, ואנחנו, כל שלב שאנחנו עוברים, אנחנו שוכחים לחלוטין את השלב הקודם. זאת אומרת, כי ככה הדחקה עובדת.
אני חושב שההבדל בין בני בארי, ואני מכליל בזה גם את אופקים, כי גם באופקים נפגעו לא מעט.
נרצחו עשרות אנשים.
ממש.
עשרות אנשים בשכונות.
בבחינתי, אופקים ובארי ונחל עוז וכפר עזה ונירוז, וכל יישובי העוטף. חולית, אני לא אמשיך עם זה, אבל כל יישובי העוטף שנפגעו, זה שאלה שונה נגיד מראשון, כי מעבר לקרבה הפיזית, גם יש את מה שקרה, מחוץ לבית שלי חבר נרצח.
לא, אני אומר, כן, פיזית זה קרה שם.
וזה צריך להיות חשוב שהאנשים האלה יוכלו לחיות בביטחון. בבארי, אנשים יחזרו לבארי. אני אישית, אתה יודע, כמו השאלות ששואלים, שואלים אותי כל הזמן, אני לא יודע, כי אני עוד, נקרא לזה, אני עוד בשמיני לאוקטובר. אני עוד ברגע שהבנתי שהמשפחה שלי חטופה, וכל מה שמעניין אותי עכשיו, זה לעשות כל מה שאני יכול כדי להחזיר אותם. אחרי שטל יחזור, ושאר החטופים יחזרו, אני אוכל בכלל להתחיל לחשוב על העתיד שלי. אני אגיד לך יותר מזה. אתמול שמנו מצבה לאבא. 7 חודשים אחרי שקברנו אותו, רק אתמול שמנו מצבה לאבא, כי לא היינו מסוגלים להתמודד עם זה. כי להגיע לאבל ולשברון הענק על אבא, עוד לא הגעתי. עכשיו, בגלל יום הזיכרון, אמרנו שאנחנו חייבים שיהיה מצבה. על דודה ודוד שלי, אני עוד בהדחקה מוחלטת, ובטח על כל שאר האנשים בבארי, שזה באמת אנשים שכל החיים הכרתי. אחרי שהחטופים יחזרו ונוכל להתקדם קדימה, ופתאום השעון יתחיל, אתה יודע, כמו באיזה סרט מדע בדיוני, פתאום השניות יתחילו לזוז עוד פעם, נוכל לחשוב על לחזור לבארי או לא. העניין המהותי הוא שאיפה שהשעון חול באמת באמת
זה החיים
עובד,
של החטופים.
זה החיים של החטופים. את הביטחון יוכלו להחזיר כל הזמן. יוכלו להבין איך, לא יודע, בונים חומה, אתה יודע, קטונתי מלהבין איך מייצרים ביטחון בעוטף. אני מקווה שהאנשים הכי טובים יחשבו על זה. יהיה לנו זמן לעשות את זה, ויהיה לנו, אתה יודע, אפשר לקחת נשימה ולהבין איך לעשות את זה הכי טוב. את החטופים חייבים להחזיר עכשיו, כי אי אפשר להמשיך עם זה שכל שבוע וכל רגע, ואתה יודע, באיזשהו מקום, בשבעה חודשים כבר, אנחנו נמצאים על זה שאתה אף פעם לא יודע מתי תגיע הדפיקה בדלת. אתה אף פעם לא יודע מתי יגיע הטלפון שאומר לך זהו. אז חייבים עכשיו. ולכל האנשים האלה שאומרים שקודם צריך לנצח את חמאס וקודם צריך למוטט את חמאס, אני אומר, ואני אומר את זה עם סייג, כי אני לא רוצה שאף אחד באמת באמת ידע איך זה מרגיש. אני לא מאחל לאף אחד בעולם לדעת איך זה מרגיש שזה קורה לך וזה בני המשפחה שלך. אבל לפני שאתם פותחים את הפה ואומרים דברים נגד עסקאות, או קודם כל, או כאילו החטופים זה לא הדבר הכי חשוב, תדמיינו שזה הייתם אתם, תדמיינו שזה היה בן משפחה שלכם, תדמיינו שזה האח שלכם או אחות שלכם, ואז תחשבו מה סדר העדיפויות שלכם. וזה באמת המקום שאני חושב שאתה יודע, נורא קל, כמו שאמרת קודם, לצאת בסלוגנים וסיסמאות ודברים שנשמעים טוב וביחד ננצח. אבל מה זה הניצחון? בשבילי, ניצחון זה שהמדינה תראה לנו שהיא דואגת לאזרחים שלה. כי מחר זה יכול להיות כל אחד ואחת מאיתנו. ויש את המשפט על זה שתדע כל אם עברייה, אני רוצה שתדע כל אם עברייה, שאם משהו קורה למשפחה שלה, המדינה תציל אותה.